Also, תחילתה של הפרשה בחלום, החלום הגדול של יעקב, שהוא בעצם החלום הארוך הראשון הגדול ביותר שאנחנו נתקלים בו. ראינו את אבימלך חולם בלילה, אבל שם זה היה חלום אחר לגמרי, חלום שאנחנו נוהגים לקרוא לו התגלות. האלוהים מדבר אליו בחלום ואומר לו כך או אחרת. כאן זו הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים חלום עם מוטיבים של חלום ומצפים לפענוח. בספר החלומות הגדול ביותר יהיה בנו של יעקב, יוסף. ובעצם כותר החלומות הראשון של יוסף יהיה יעקב. ושל יוסף לחלום על השמש והירח ואחד עשר הכוכבים המשתחווים, לומר לו יעקב, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. מה החלום הזה אשר חלמת? המוטיבים ברורים, חידות פתורות. אבוא נבוא אני ואימך ואחיך. בעצם רוב החלומות, כמעט כל החלומות שאנחנו פוגשים במקרא, דומים או לחלום הראשון שהזכרנו של אבימלך, איזושהי התגלות אלוקית. רוב החזיונות הנבואיים, החלומות של הנביאים, עם מסר ברור, או לחילופין מוטיבים של חלום שבאים לידי פתרון. גדעון מספר את החלום ושומע את סיבורו. הוא יודע את החלום ואת פתרונו. יוסף שומע חלומות לפתור אותם, הוא פותר את חלומות השרים ואת חלומות פרעה. האחים ויעקב פותרים את חלומות יוסף. החלומות של דניאל ונבוכדנצר, ניקח בכל המקרא. החלום הזה, חלום הסולם, הוא חלום שלא מופיע לו שום פתרון בשום מקום. זו נקודה ראשונה מעניינת מאוד. וכדי קצת לגעת בחלום הזה, נראה קודם כל את הפסוקים עצמם, פסוקים מוכרים. יעקב מבין מן החלום מה לעשות לבד, גם בלי הסברים, וסופו של החלום הופך להיות נדר, מי, הבנה, הסלמה מסוימת, הצהרה מסוימת, ואולי רגע את הפסוקים מבקשים. ויצא יעקב ועזב וילך חרן. היציאה מבאר שבע אגב היא בעלת משמעות. הוא בורח מפני עשיו אחיו. כדאי לזכור, יעקב הוא הפליט היהודי הראשון, הגולה. גם אברהם ברח מן הארץ, אבל הוא לא ברח מפני אף אחד. הוא ירד מן הארץ בתקופה כתובה מפני הרעב. והוא חזר אליה. יעקב הוא הראשון שבורח לא יודע לכמה זמן. הוא בורח מפני עשיו אחיו. הוא יודע או לא יודע שהוא בעצם הולך אל מקום מאוד עוין. בסופה של הדרך אצל לבן דודו הוא ישמע את בני לבן אומרים, מאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה, ואת בני לבן הוא יראה שאינם כתמול תלשום, והוא יברח ממנו. הוא יברח ממנו ויפגש בכניסה לארץ שוב עם אחיו שסוף סוף פגש אותו אחרי 20 שנה, וגם יתכנן איתו את הבריחה ממנו. הוא יגיע לארץ ושוב ייאלץ לצאת ממנה כדי לקיים את גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם אצל פרעה במצרים. הוא בעצם יוצא עכשיו מבאר שבע וכדאי לשים לב למקום, זה המקום שנקרא כך, על שם שתי הבריתות שנערכו במקום הזה, שני ההסכמים שנערכו בתוך הארץ, בין אברהם לפלישתים, שהופר אחר כך את יצחק, ובין יצחק לפלישתים, שמתקיים, והוא יוצא מהמקום השלם הזה עם אנשים זרים לחלוטין, מפני שהוא בורח מהאח התאום שלו. ובאר שבע הוא יוצא ללכת חרן. מהמקום שבו הסתדרו אביו וסבו עם הרחוקים שבאויבים, מהמקום הזה הוא בורח מפני אחיו התאום. והוא הולך לחרן. ויבדה במקום. וילם שם כבעתם, כבעתם. ויבח מאבני המקום, ויפן מרסותיו, ויסב במקום הזה. ושוב הפסוק הזה, אסור דרשות על האבן, על האבן האחת, על האבנים, אבל לפני כל איסורי הדרשות של הפסוק, כל אלו לא באו אלא על הבסיס של קריאה פשוטה. זה יעקב שבא מבית, מבית שבו מצא אביו מאה שערים עוד בתחילת הדרך, וילך האיש ויגבל, וילך הגלוך וגדל עד כי גדל מאוד. יעקב היה איש בית הרבה יותר מעשיו. עשיו היה יוצא לשדה ויעקב היה נשאר בבית אפילו להכין את המרק ואת מזיד העדשים. ופתאום הוא זרוק בדרך. ועם כל העושר הגדול שלו, הפסוק מתאר לנו באיזו מין אריכות מסורבלת, לא את זה שהוא נרדם וחולם, אלא את הרגעים שבהם הוא הולך לישון. כבר לתת על זה את הדף. המספר המקראי בקודש כאילו מבקש מאיתנו להירדם רגע יחד עם יעקב. כי לרגעים שבהם נרדמים, יש חשיבות רבה להצפעה של מה שעליו נחלום עוד מעט. וכדאי להיכנס רגע לעולם של האיש התם יושב האוהלים מהבית הבטוח והפקש, שבאחת התהפך עולמו והוא קיבל את גזירת אמו, והוא יוצא עכשיו טעון ברכות. יש לו את ברכת אברהם, יש לו את ברכת יעקב, יש לו מהצד גם את ברכת עשיו, בברכת יצחק, יש לו מעשיו גם את הברכה שהוא קיבל מעשיו, את הברכה שהייתה מגיעה לעשיו, יש לו גם בשקית בכורה תלויה, ובפועל אין לו אלא אבן כדי לשכב עליה ולשים את הראש. לאח שכבר אין כלום, יש שתי נשים מסודרות, יהודית, בוטמת, בית מכובד, הוא יושב בארץ, הוא בורח עם אבן אחת ועם המון ברכות והבטחות. והוא מארגן עכשיו את האבן כדי שיהיה לו על מה לשים אותו ראש. זאת התחושה שמביאה את בעלי המדרש אולי לדרוש את הדרשות של האינפן. ויקח מאבני המקום, ויחל מרשותיו, ויסב במקום ההוא ויחלו. בימי סולם מוצב ארץ. בפרשנים שאומרים והנה האבן נראית לו סולם. יש פרשנים שאומרים לו כסף. הוא סוחב על האבן והנה סולם. מוצב ארץ. וראשו מגיע השמיים. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה השם ניצב עליו ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה סוחב עליה לוחה את ממנה ולזרף. והיה זרחה כעפר הארץ וחרצתה ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל מצלחות האדמה ולזרף. הנה אנוכי עמך, נשמרתיך בכל עשות אלה ועשיבותיך אל האדמה הזאת כי לא אעזובך עד אשר ימציתי את אשר דיברתי לך. יש כאן מימד של התגלות, הוא שמע את דבר השם, אבל הוא שמע אותו על חוויה של סולם. ואת השם הוא רואה ניצב על הסולם. ויקץ יעקב מתנפש. שיר לנו את ניצב שנתיים ימים לפרעה מציץ והנה חלום, ויקץ והנה חלום, ואנחנו מחכים עכשיו למציאת הפתרון. אבל אצל יעקב יש איזשהו פתרון פנימי שהוא לא מגלה לנו. ויקץ יעקב משנתו ויאמר, אחי את השם במקום הזה. ואנוכי לא ידע. ויראה ויאמר מה נורא המקום הזה, אין בתי עם בית אלוהים, וזה שער התמן. ויסכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם לרסותה, וישם אותה נחיבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוב שם העיר לראשונה. ובא פה כמה שלבים. הוא מפנים לעצמו בוודאות שהמקום הזה הוא בית אלוקים, אחרי שהוא יודע שיש השם במקום הזה. אחר כך הוא קובע פה מיד את זה שהוא מציב מציבה ויוצק שמן על ראשה מעין המטבחות שבנו אביו וסבו. ואז הוא גם נדר נדר. ויבא יעקב נדר אמור אם יהיה אלוהים עמדי. ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ושמתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, והאבן הזאת אשר שמתי מתאיבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אשר אעשרנו לך. זה הדבר האחרון, אני מנסה להוביל אותנו לכמה שאלות נוספות, אבל לפני כן, לפתרון החלום עוד לא הגענו. למשמעות הסולם הזה לא קיבלנו תשובה, גם לא נקבל. יעקב הגיע מהחוויה הזו ומההתגלות הזאת למסקנות שכוללות קודם כל תגובה בתית ראשונה, פעולה ראשונה שהוא עושה, הוא בונה מטבח או מציב מטבח ליתר דיוק, הוא גם קובע תביעה והוא נדר נדר, נדר מופנה. אם יהיה אלוהים ממדי ושמרני בדרך הזה, והיה השם לי לאלוקים, אז את האבן הזאת אשר שמתי מתאיבה, אני אעשה לבית אלוקים. האבן הזאת חוזר את כל הסיפור. והפעולה שיעקב על ידה מתרגמת מה שהוא צריך לעשות, הוא בלהפוך את המציבה שהוא הציב עכשיו, לכשהוא ישוב בשלום אל בית אביו, ממציבה לבית אלוקים. ולמקום הזה הוא קורא בית אל. האם בדברים האחרונים שיעקב עושה, יש אולי כן התייחסות לפתרון החלום. האם בלהפוך את האבן למטיבה ואת המטיבה בסוף כאשר עצום לבית, לבית אלוקים, יש משום תגובה מסוימת על מה שיעקב הבין בחלום שוכנם? וללא קשר לשאלה הזו, מהי באמת המשמעות של הפיכת המטיבה הזו, התחייבות להפיכת המטיבה, היא מטיבה לבית אלוקים. אגב, יעקב יחזור לשם, הוא יחזור לשם אחרי שיקראו לו לחזור לשם, אולי לפני שנתקדם נראה רק שנייה אחת את הפסוקים שבהם הוא חוזר, הפסוקים נמצאים בצד ימין של העמוד בפרשה הבאה ובישלח, בפרק המדהי, מתחילתו, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלה בית אל ושב שם. קום עלה בית אל ושב שם, הדברים נאמרים לו בשכם, הם נאמרים לו מיד אחרי מעשה בינה, עוד נגיע לזה אולי בהמשך, וזו לא הפעם הראשונה שמי שצריך להגיד לו לעשות את זה זה הקדוש ברוך הוא. למרות שהוא התחייב מזמן, שיהיה אלוקים עם אבי וסבתי ושלום אל בית אבי, אז האבן אשר שמתי מטיבה יהיה בית אלוקים. והוא לא קיים את זה משום. הוא כבר חזר לארץ, גם זה אגב באיחור גדול, יבד 7 שנים ועוד 7 שנים בלאה וברחל, משום מה נשאר שם עוד 6 שנים, יצא משם רק אחרי שאמרו לו בחלום, פונה אליו המלאך ואומר לו לצאת משם ולעלות למקום שהוא התחייב לעלות, והוא יוצא משם אבל לא מגיע לבית אל משום מה. הוא מגיע לשכם, קונה את חלקת השדה במעט פיתה וחונה את פני העיר, מגיע למעשה דינה הגדול לכם, שיש מן הפסטנים ומן הפרטנים בחזל כבר שראו בו איזושהי קריאה שוב נוספת, הבטחת לבוא לבית אל למקום שהצבת מפריבה ולעשות בית, מה אתה מסתובב בדרך? והוא שוב צריך קריאה, קום עלי בית אל וספר. זה דבר סמור מאוד. הוא הבטיח לעשות את זה, שהוא ישוב בשלום אל בית אביו. אגב, נאמר שהוא שב בשלום אל בית אביו, ושהוא נפרד מעשיו, וזה הולך לשעיר, וזה בא לסוכות. כתוב, יבוא יעקב שלם עיר שם. הוא חוזר בשלום אל בית אביו. ומה שהוא היה צריך עכשיו לעשות, זה מיד לארגן את עשר. נכון, קשה לנו להשתחרר מזה שהוא מגיע לשכם, וזאת שכם שאליה הוא ישלח את יוסף כדי למצוא את האחים, וזאת שכם שתופיע הרבה בהמשך, אבל למה צריך לקרוא לו לעלות לבית אל? ולקיים את הנדר, שעדיין אנחנו לא כל כך מבינים מה החידוש הגדול זה. אברהם בנה שני מזה, יצחק בנה מזבח. אף אחד מהם מעולם לא התחייב לשוב אל המקום הזה ולהפוך את המזבח משלב זה לשלב אחר. לאיזה שלב צריך להפוך את המסיבה? למה המסיבה צריכה לעבור איזושהי התפתחות כביכול? אבל מי הם הקורדים? יום אלוהים אל יעקב קום עלי בית אל ושב שם ועשה את המזבח לאל הנראה אליך בבורך בא מפני עשיו אחיך. אלוהים אל יעקב אל ביתו. והוכחה מפני עשיו אחיך זה מזמן בהיסטוריה, מאז עברת הרבה הרבה מהדורות וסיפורים נוספים. היה עשיו במהדורה השנייה, והיה לבן, והיה שכם, והיו 20 שנה אצל לבן. היום היה טוב אל ביתו ואל כל אשר עמו. הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. והתארו, והחליפו סמלותיכם. זאת אומרת שבעצם הכניסה לארץ, יעקב לא ראה גורם מחייב לדרוש את הדרישה הזאת. כי אם אני נמצאים בשכם עם אלוהי הנכר אשר בתוכם, ועם השמלות, והם לא הוצהרו עדיין. הדרישה הזאת באה כאשר באה הקריאה האלוקית, קום עלי בית אל ושבתא. ונקומה, ונעלה בית אל, ותשע מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. שינוי מעניין מאוד לאדם שעבר כל כך הרבה תלאות בחיים, ובכל זאת נשאר יום אחד שנקרא יום צרתי. בעצם לא הייתה לו בצרה. ביום הזה הוא הלך לישון. זה מה שמסופר על היום הזה, הוא ברח מפני עשיו. אבל זהו יום צרתי. מכל הימים זה. יום צרתי האל העונה אותי ביום צרתי. כלומר היום הזה מאוד משמעותי ליעקב. הוא לא שכח. אז למה לא חזרת לבית אל מזמן? ונעלה בית אל ועשת המזבח לאל העונה אותי ביום צרתי. ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי, ואתה לא יכול שלא להרגיש שזה בדיוק הלשון שבה הוא נדר. אם יהיה אלוהים עמדי בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם ויתמול אותם יעקב תחת האלה אשר ישכם. אז לעניין של הארץ תחת האלה אשר ישכם אפשר לתמול את זה. ויסעו ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, הם נושאים שם בית אל, ויש חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, הם מהווים עכשיו עם, הם מהווים כוח מרתיע, ולא רדפו אחרי בני יעקב. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, הוא, ובפעם הראשונה התואר הזה מופיע בכל המקרא, בכל העם אשר עמו. והוא בכל העם אשר עמו. ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, ושם נגדו אליו האלוהים לבורכו מתחייתו. ופתאום, ותמלו דבורה מנגד יתריקה, ותפרר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמו אלון מחוץ. זה בכלל נראה ממשק לחלוטין, עם כל הקשר, דבורה מנגד יתריקה, אם עוד מישהו זוכר, וזאת שהצמידו לרבקה המנגד, שהצמידו לה בפרשת חיי שרה, שברכו אותה אחותינו עד היי לאלפי רבבה. ואז היא קיבלה את מי נפצח, אני אוהב בו. כמה נקודות שצריך לנסות לטפל בהם. אבל ברור שיעקב רואה את הרגע הזה, את הלילה הזה, את החלום הזה, היום המיוחד הזה, יום צרתי. וביום צרתו זה, הוא מבטיח משהו, וכדי לקיים אותו הוא צריך לעבור דרך ארוכה מאוד. שעוברת את לבן, עוברת את עשיו, עוברת את חן, ורק אחרי שמסירים את כל אלוהי הנכר, מגיעים לבית אל. ואז לבית אל עושים את הפעולה שאותה הוא הבטיח לעשות בהתחלה, המצבה עכשיו עוברת לרמה של מזבח, והיא ביתה מזבח, והמקום נקרא אל בית אל. הכל נשמע ברור ושום דבר לא נשמע מובן, מה הוא עכשיו? השאלה הראשונה ששאלנו, שואלים חז"ל במדרש, אחד מהרבה מדרשים, מה סיבו, מה פתרונו של החלום הזה, מדרש תמוע מאוד. אני רק אפתח בו, זו המקור הקיימי מתחת לפסוקים, נשמע מוגדר מאוד על פניו, לכאורה. הוא רק דוגמה לאחד מהרבה מאוד מדרשים, מה מבטא הסולם. והרי המקרא השאיר לנו את זה פתוח. אז אפשר לתת מה שרוצים כאן. דבר אחר, והנה סולם בסיני. מהו הסולם הזה שמוצב ארצה לראשו מגיע השמיימה? סיני. איפה הגיעו פתאום לסיני? את זה הוא רואה. אותיות בדין הוא אותיות בדין. סולם פנך למד מן בסיני זה אותו דבר באותיות יהן. נו. אז זה מה שראה יעקב עכשיו. הוא חוזר את זה מחדיון של סיני, מה רוצים חז"ל במדרש? ובכלל, לפני שננסה לענות על המעבר ממקיבה למזבח לבית, כדאי לזכור שאת כל המקיבה הזו שיעקב מקים, היא דבר שבהמשך הדרך נאסר לחלוטין בהקמה. והיא מקימה מקיבה לכבוד השם. זו הלכה מפורשת שמופיעה בסוף התורה. בפרשה של שופטים ושוטרים במקור השישי מימים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך. אני מדבר שני פסוקים. לא תיתה לך השעירה כל עת אצל מטבח השם אלוקיך אשר תעשה לך ולא תקים לך מטיבה אשר שנא השם אלוקיך. תאמרו אולי המטיבה הזאת היא מצבת עבודה זרה, נראיתי מיד מלמטה. ולא תקים לך מטיבה מצבת אבן אחת, בניגוד למטבח שהוא מטבח אבנים, ומטבע היא אבן אחת, להטריב עליה אפילו לשמיים. אז המטבע אסורה, גם אם היא לשמיים. אז למה יעקב שם דווקא מטבע? זה מאוד מעניין, אם המטבע אסורה, אולי זה פותח לנו פתח לנסות להבין למה יעקב מבטיח להפוך את המטבעה ממטבעה למשהו אחר. ואחר כך הוא עושה מהמטבעה מזבח. הוא מתחייב מההתחלה שהמטבעה הזאת יהיה בז. אולי זה פתח מסוים להבנה. אבל אם כן, אז מה הסיפור הזה? רש"י אגב כנראה רצה שנעשה את הבירור הזה בדיוק כאן, ולכן הוא אמר שם במקום אשר שנה, נופקים לך מטבעה אשר שנה השם אלוהיך, אשר שנה מטבח אבנים ומטבח אדמה טיבה לעשות. ועדו שנה, כי חוק הייתה לכנענים, ואף על פי שהייתה לו אהובה בימי האבות, עכשיו שנאה, מאחר שעשאו האלו חוק לעבודת כוכבים. דבר שכנראה ירגיש את כל הסיבוב הזה. וביקש לומר שהיה שלב שהמטבע הייתה אהובה. והנה אחרי שיעקב השתחרר מהכנענים בשכם, הוא לוקח את המטבע והופך אותה ממטבע למצב חדש. אבל למה? מה קרה? התשובה של רש"י היא שעשאו הכנענים חוק לעבודת כוכבים. אז מה? אם אנחנו יצרנו את זה, אז הם חיכו אותנו. לא אנחנו חיכינו את הכנענים. אז מה הבעיה? נדמה לי שמהלך אחד צריך להוביל את הפרשה כולה, ומתוכה את כל הפרשות שאליהן אנחנו נכנסים עכשיו בכלל, לא רק כדי לפתור את הבעיות שהעלינו עכשיו, אלא גם כדי לראות מתוכן את המהלכים כולם אולי באורח לב. יעקב חולם בדרך. איזו אומנות זו של המספר המקראי בקודש לשתף אותנו בחלום של יעקב דווקא בלילה הזה עם האבנים בשדה. לא כשהוא בבית אבים, ועוד לא כשהוא בבית חותנו, אלא כשהוא בדרך. וכל החלום מובן ליעקב על הדרך. נהיה אלוקים עמדי בדרך הזה אשר אנוכי הולך. ונקומה ונעשה מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי אשר היה עמדי בדרך אשר הלך. זו לא רק דרך טכנית, זו דרך שלמה. יעקב מגיע לחלום אותה מתוך מצב שצריך להבין אותו. יעקב יוצא מן הבית מצויד בברכה של יצחק. היא לא הייתה מתוכננת לו עד הרגע האחרון. הוא עכשיו לא רק מצויד באיום עשיו על חייו, זה הפרט הטכני. עשיו צופן את יעקב על הברכה אשר בירכו אבי. הוא מצויד עכשיו בעצם בכוח כפול. הוא מצויד בכוח החומר, הציד, הדגן והתירוש שהיה צריך לקבל עשיו, והוא מצויד בכוח הרוחני הערכי שלו, של האיש הצם יושב הרעני. הוא הולך בדרך של מה שאביו נותן לו בצוואה האחרונה, וייתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך אחריך לרשתך את ארץ מגורים. יהיה האבא הראשון שכל זרעו יצטרך לרשת את אותה הארץ. אביו בעל כורחו ובעל כורחו של אחיו ישמעאל היה צריך להיפרד מאביו. אבי אביו, אברהם, גם הוא כדי לחיות פה היה צריך להיפרד מאחיו או מבן אחיו, לא. הוא עצמו, בעל כורחו עכשיו גם כן צריך להיפרד מאחיו. ההיפרדויות האלה היו אגב הפתרון הקבוע לסכסוכי אחים בכל ספר בראשית. להוציא את קין והבל, שגם הם רבו אולי על טריטוריה, שלא הסתמסו בפתרון הזה והגיעו למה שהגיעו. האחים שיגיעו לשנאה הגדולה ביותר יהיו בניו של יעקב. אבל הם יצטרכו לפתור את הבעיה בדיוק בדרך ההפכה. הם לא יוכלו לפתור את הבעיה על ידי היפר עדנה מעליים. יוסף יצטרך לבוא אל יהודה ויהודה אל יוסף, ושום דבר לא יעזור. בסכסוכי האחים שנגמרו עד עכשיו בדרכים אחרות, מכאן אצל זרעך אחריך יהיו חייבים להיפטר באחדות גדולה. מסובך מאוד. זה מסובך לפעמים הרבה יותר מאשר הפרידה הקודמת. ויעקב יודע שהפירוש של התפקיד שלו עכשיו הוא בעצם מנוגד אולי לאופי שאיתו הוא יצא עד לפני כמה ימים, עד שהוא קיבל את הברכה מאבא. הוא חלם כל ימיו והמשיך להיות יושב אוהלים ולזכות ולקבל מאחים איש השדה יודע הציד את הציד שהוא מבין מהשדה. יששכר וזבולון שלא הצליחו. והנה הוא צריך לצאת עכשיו להיות איש שדה בעצמו. בפרשת ויצא, ועסקנו בזה נדמה לי בפרשה הזו בשנה שעברה, הוא יבוא מן השדה בארץ בדיוק כמו עשיו, שעם הדודאים של לאה ורחל הוא יצליח להביא לעולם את יששכר וזבולון. הוא יחזור ויהיה בשדה ויהיה יושב אוהלים ויצטרך להתחכך הרבה מאוד כדי לגלות את הטוב שלו. בדרך הוא יצטרך לעבור הרבה מאוד שלבים בכלל לא תמימים. ובדרך הזה שהוא הולך הוא יודע מה תפקידו. הוא צריך לחזור לארץ הזאת, והוא לא יוכל לנהוג כמו שנהגו סבו ואבי. הוא יוצא מבאר שבע, המקום שבו נעשו הסכמים עד עכשיו בין האויבים הרחוקים ביותר שהעריכו את אברהם והעריכו את יצחק. אלוקים עמך וכל אשר אתה עושה, ראו ראינו כי היה השם עמך. והוא יודע שהוא יצטרך לחזור לארץ הזאת ולהילחם עליה. וישאו ויהי חיצת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב. גם כשהוא לא ירצה, בניו יפתחו מלחמה בשכם גם נגד רצון. אברהם היה יכול לחיות בעולם שבו הוא מופיע באיזו מין עצינות אדירה, והרחוקים שבאויביו קוראים לו נשיא אלוהים אתה בתוכי, החיתיים שם מנפרון. הוא יוכל להופיע לפני מלך סדום ולומר לו, תן לי הנפש והרכוש, קח לה. יעקב צריך לחיות אחרת לגמרי, הוא ילך ללבן ויצטרך להילחם על הגרוש האחרון. הוא צריך לחזור עם עושר גדול, כי הוא לא חוזר לארץ ישראל רק כדי לקרוא בשם השם אל עולם, או כדי להקים בית כנסת או שיבל, הוא חוזר הנה כדי להקים מדינה, הוא חוזר הנה כדי להקים ממלכה, הוא חוזר הנה כדי להפעיל את שני הכוחות שהוא קיבל, כדי ליצור אנשי שדה וציד וגם יושבי אוהלים. הוא הולך בשש שנים נוספות להילחם על העושר שאיתו הוא יבוא. אגב, בסוגריים, בדיוק כמו בני בניו שהתעכבו לילה שלם במצרים רק כדי לצאת משם ברכוש גדול. כי הם לא חוזרים לארץ רק כדי ללמוד בתורה, אלא הם חוזרים אליה כדי להקים בממלכה. הוא גם לא יוכל כמו יצחק לנהוג בצורה הכי אצילה שיכולה להיות. כשרוצים אחריו בבאר הראשונה לעבור לבאר השנייה, וכשרוצים בשנייה לעבור לשלישית וללכת להקים את הבאר הנוספת ועוד אחת, הוא יצטרך לחזור לארץ הזאת, והפעולה הראשונה שלו תצטרך להיות לחומץ מהעיר ולקנות את חלקת השדה ומהעקותה. כל החלומות הגדולים האלה של פעם, של ההפתעה של אדם בוגד על העולם, הוא כבר לא יכול לממש. הוא הולך להקים עם. הוא הולך ליצור ציבור שלם. וכיוון שהוא הולך ליצור ציבור, הוא חייב שכל בניו יהיו. הוא לא יוכל להפריד בין ישמעאל לבין יצחק. בדרך הזאת שהוא הולך, הוא מבין שעם זה הוא הולך לחזור אל הארץ הזאת ולהתחיל לממש את הייעוד. הייעוד של עם, עם בני יעקב, לא רודפים אחריו ואחרי העם אשר עמו, הייעוד של עם שהולך עכשיו ליצור מציאות לאומית אחרת לגמרי ממה שהיה מקום. נראה לי שזה עומק הדברים של השאלה של סוף הפרשה שקראנו. המעבר ממתיבה לבית אלוהים. המתיבה שהייתה אהובה בימי האבות, נשנאה בימי הבנים. ולא הבנו לבית. הרגע שבין ימי האבות לימי הבנים, זה הרגע הזה שבו יעקב נמצא אחר. בימי האבות היה התפקיד של האבות, לעלות על ההר ולקרוא משם בשם השם אל עולם. בימי האבות היה התפקיד של האבות לצאת לשדה ולצוח ומשם להתפלל ולחנך את העולם. עכשיו בימי הבנים נוצר תפקיד חדש, שמבחינה מסוימת הוא מנוגד לחלוטין לאופי של בני האבות האלה. אם האופי הראשון היה לפרוץ החוצה, ללכת גם אל ישמעאל, ללכת גם אל עשיו, מעכשיו יצטרך יעקב להסתגר בפנים, ליצור בית, לסגור את הבית הזה בקירות מכל הצדדים, וליצור ייחודיות שלנו בבית הזה. יצחק אחרי העקידה הולך אל ישמעאל כדי להחזיר אותו הביתה מבאר לחי רועי. יעקב כל כך מסובך לפני הפגישה עם עשיו. הוא כל כך רוצה להיפגש עם עשיו. כשהוא ייפגש איתו בפרשה הבאה ועשיו יגיד לו, קדימה נלך יחד. נשאה ונלך ואלך לנגדך. ויעקב יסביר לו יפה מאוד, וזה יוכל להתרחש בעזרת השם פעם. לעתיד לנו. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה ולרגל הילדים, ויעקב ניסה לשעיר, ועשיו ניסה לשעיר, ויעקב לסוכות, והאחים יפרדו. השאיפה הבסיסית של אברהם אבינו אב המון גויים, שהייתה כל כך חזקה גם אצל יצחק, עד שהוא לא היה מוכן בכלל להכיר בעובדה שיעקב הוא הבן הנבחר. והעובדה הזאת צריכה לפעול עליו כגזירת הכתוב. השאיפה הזו עכשיו צריכה להפוך להיות שאיפה רחוקה, לימים רחוקים רחוקים, ועד למימושם של הימים האלה אתה אמור להילחם על הייחודיות שלך. זוהי גם הסיבה שיעקב מכל האבות הוא האב היחיד שנרדף רק על זה כל הזמן. הוא נרדף על ידי לבן לא מפני שהוא נוהג כיהודי, אלא מפני שהוא רוצה לחזור כיהודי לארץ הזה. ולבן מבקש לעצור. הוא נרדף, כך הוא חושב, על ידי עשיו, מפני שהוא מבקש להיכנס. הוא נרדף על ידי שכם, ברדיפה לא צבאית, בדיוק הפוכה, מרתקת, בימים שכאלה עוד יותר. הם פונים אליו בסך הכל בהצעה מאוד פשוטה. הם פונים אל שמעון ולוי, ואומרים להם סך הכל, הארץ מפניכם, שבו ותחרו לה, בנותינו ניתן לכם, בנותיכם תיתנו לנו, רק תתבוללו שוב, רק תהיו עוד פעם כאלה אור לגויים, אבל לא ציבור כזה שאי אפשר להיכנס אליו. כולם יחד נותנו ניתן לכם ותיכם תתנו לנו. ההתמודדות הזאת לא הייתה לפני אברהם ולא לפני יצחק. יצחק היה חייב לחיות באותו בית עם בן שנשוי לשתי פתיות, ותהיה נמורת רוח ליצחק ולרבקה, ויצחק חי עם זה הרבה הרבה שנים. יעקב הולך לחזור לבית אל. מה הוא עושה? אז לא רגע לפסיקים בפרק המדהים. מה הוא עושה לפני שהוא חוזר? ומר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם. לשוב בשלום אל בית אבי, המקום הרביעי מימין בפסוקים. לשוב בשלום אל בית אבי, עוד לא התמלא בשכם. לשוב בשלום לבית אל, פירושו להיות באותה ייחודיות יהודית, ביתית, סגורה כאילו. את אלוהי הנבחר אשר בתוככם אתם מסירים פה, וטומנים אותם עם האימה אשר בכם, והתארו, והחליפו את שמלותיכם, ונקומה ונעלה בית אל. ותשע מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. הנה מתחיל להסביר מהי הדרך הזאת. וכשיעקב רוצה להיות ייחודי, כשיעקב מבקש להיות בעל שוויון לאומי, תורני, של עצמו, שונה מן האחרים, הוא אוטומטית מזמין מלחמה. ויסעו ויהי חיסת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. למה צריך לספר לנו על זה? זה לא נאמר אצל אברהם ולא נאמר אצל יצחק. אברהם עובר בארץ עד לכם שם, עד אלון מורה, לא צריך חיסת אלוהים. כי זה היה נחמד לכל העולם. שאברהם בא לחלק את האור הגדול הזה גם לישמעאל, גם לכנען. יעקב עכשיו הולך לעשות משיטות יסודית חשובה מאוד. הוא הולך להקים בית עם מצוות משלו, עם הגדרות משלו, עם הוצאת אלוהי המלחר מתוכו, וכל עוד אלוהי המלחר עוד ביתי באיזשהו רבב בתמלות, לא חוזרים לביתם. לכן היה צריך לעבור אתכם. אתכם היה ניסיון גדול, זה הניסיון שאמרנו לפני רגע. אתכם היה הניסיון הגדול לעשות כאן עולם מחודש, שבו כאילו חיים כמו מקודם. ורק אין את הנקודות המייחדות. הבטחה כלכלית לעולם מסגשג עד הסוף. אבל בו זמנית, בנותינו לכם, בנותיכם לנו. זאת המלחמה של יעקב. ועל המלחמה הזאת, לוחם רק יעקב מכל הארץ. ומכאן לסולם שאותו הוא ראה. נדמה לי לעניות דעתי שבסולם הזה של יעקב, יש את כל מה שיעקב מבקש. אין פתרון לסולם, כי הפתרון של חלום הסולם הוא כל נפש ישראל. יעקב יוצא, כמו שאמרנו לפני רגע, בתפקיד חדש. הוא צריך להקים ממלכה, אבל הוא צריך להקים ממלכה של כהנים. ממלכת כהנים, קראנו לזה יותר מפעם אחת, וגוי קדוש. זה תפקיד שהוא לא יודע איך הוא עושה. לפני כן הוא היה שייך לעולם השמיני, והיה את אחיו, עשיו, שהיה שייך לעולם הארצי. וביחד הם היו צריכים לתפקיד. והוא יוצא לקבל את הברכה, מקבל עמוס בברכה הכפולה הזאת, והוא חולם חלום. ובחלום הוא רואה סולם. והסולם הזה מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיים. והשם ניצב עליו. והשם העונה אותו ביום צרתו, והוא אותו השם המפורט. אותו שם השם, וכדי לגלות אותו בעולם, צריך לראות את הסולם שמחבר ארץ ושמיים. יעקב חולם שאפשר לחבר שמיים לארץ. יושב האוהלים יוצא עם ברכתו של עשיו ולא יודע מה עושים איתם. והנה הוא חולם כאן. הוא מסדר את האבן ולא רואה לאן הולך את ההיסטוריה הזאת להגיע. האח כל כך מאורגן, הוא פליט כל כך גולט. כמה דמעות הוא שפך על האבנים האלה שפתאום העשיר הזה מהבית אצל יצחק צריך לשאול עליהם. ועל האבן הזאת הוא מתחיל לחלום והוא חולם שהדרך הזאת שהוא הולך היא דרך קשה, היא דרך מסובכת, אבל היא דרך שדרכה פרסת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ובעיקר הסוף, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובגללך. כאן מופיעה הנקודה העקרונית. כשאברהם קיבל את הברכה הזאת שכולם יתברכו ממנו, זה ברור. הוא משפיע על כולם, הוא נותן לכולם, הוא שייך לכולם. יעקב מקבל עכשיו ברכה הרבה יותר מסובכת. כדי להשפיע על העולם בעתיד, אתה צריך עכשיו להיות ממוסגר בהווה.
אתה צריך לסגור את עצמך מפני שכם, ולסגור את עצמך מפני אלוהי הנמחר, ולסגור את עצמך למציאות הייחודית שלך, ומזה בסוף עוד יתברכו ממך כל משפחות האדמה ובברך. זה הרבה יותר מסובך מהאפילות היפה הזאת שהייתה יכולה לצאת מאברהם ומיוחד. חזל את כל זה תיארו במדרש קצר אחד, שאין ספק שזה משמעותו. ואמר רבי אלעזר, לקראת סיום העמודה הימנית, מי דכתי והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו ונלך באורחותיו. אני בכוונה מסיים את הפסוק, זה חשוב. לכו ונעלה אל הר השם, ויאמרו לעתיד עמים רבים, ומה יש שם בהר השם? את בית אלוהי יעקב. אז מה תשאל מיד, למה יעקב לבת? ומה נעשה שם? יורנו מדרכיו ונלך באורחותיו. אפשר להסביר יורנו השם. אפשר להסביר יעקב. של בית אלוהי יעקב, והוא האחרון, יורנו מדרכיו ונלך באורחותיו. מה ההסברים יכולים להיות בפסוק? והנה חז"ל, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ויצחק, אלא לא כאברהם שכתוב בו הר, שנאמר אשר יאמר היום והר השם ייראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה, אלא כיעקב שכראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. בעתיד לבוא עתידים העמים הרבים ללכת ולהכיר לא רק בצורך החשוב שהיה באברהם וביצחק, אלא להכיר גם בצורך הלאומי הייחודי שהיה בבית אלוהי יעקב. נברר את זה קצת ריש עין וב באיגרת ארוכה שרק חלק קטן ממנה מופיע כאן, ואנחנו נקרא רק חלק קטן מאוד מהחלק שמופיע הרב קוק באיגרות הראייה. הוא מזכיר את הגמרא הזו שהרגע קראנו מצד שמאל למעלה, הנה בפסחים פייחת אמרו חז"ל, מי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר השם אל בית אלוהי יעקב, לא כאברהם שקראו הר ולא כיצחק שקראו שדה אלא כיעקב שקראו בית. זה נראה בהירות. ביאור הדבר כי מראש המנה כאשר החל איתן האזרחי לקרוא בשם השם, איתן האזרחי זה אברהם, הלא לא הייתה הקריאה מפורשת בדרך עבודה מיוחד ומסודר להלכותיו, לא היו הלכות ספציפיות, שולחן ערוך מיוחד של יהודים, כי אם להפנות את הלבבות לקרוא לשם השם אל עולם קונה שמיים וארץ, וסגנון זה אינו מניח הבדל בין עם לעם, וזה טוב וזה יפה, וכל דבר עולם יוכלו יחד להתכבד לעבוד את השם. אני מוסיף בסוגריים, וזה יהיה המגמה שתהיה בסוף גם כן, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העם, והלכו עמים רבים ונישא מגבעות וכל העמים יבואו ויאמרו. אבל בדרך קורה משהו, וזאת היא הוראת המקיבה, דברים שאמרנו על פה כתובים פה עכשיו בשפה ברורה מאוד, נקודה מקודשת מרכזית שאתם מתכבדים לעבודה סביבה באין הבדלה. זו הנקודה, לא אשים אבן אחת, לאף אחד לא מפריעים להגיע אל האבן האחת הזאת, אבל מעמד כזה הוא רק מעמד של הכשרה של בית. מגמתה העליונה היא של אותה הכשרה שתבוא לעולם את ההצפולה של העבודה הרצויה המסודרת ברוח השם, ומיוחדת לישראל עם סגולה, ולזאת המדרגה אין כל באי עולם ראויים להשתתף בשווה, ובגלל האמונה הזאת הם רודפים אחרי בני יעקב. ויעקב כאשר ראה את הסגולה המיוחדת העתידה להופיע מזרע בירך השם אשר יפרח ממנו, אמר אז והאבן הזאת אשר שמתי מקיבה, לא תהיה עוד מקיבה חופשית, שהעבודה תהיה מרוכזת סביבה ולא הבדלת מחיצות, כי אם תהיה בית אלוקים, בית מיוחד, מוקף מחיצות, שרק הראויים לא יכולים לבוא אליו. בכל העמים, וכאן העיקר, עדיין אין להם שום מושג איזו תועלת יש בכל אותה הפרטיות המסודרת, בכל אותם גופי הלכות של תורה ומצוותיה, שישראל מצטיינים בהם בכל מעשיהם, ובייחוד בעבודת הקודש והמקדש, וזה בית אל ששם הוא מקריב את הקורבן. ולכן הם פונים ואומרים, בנותיכם תיתנו לנו ובנותינו ניתן לכם. הם מכירים במה שהם יכולים להרוויח מהגניות הזה. הם רק מבקשים למדר את המחיצות, ובצדק מבחינתם. וזה מגרה מאוד, כי גם אצלנו יש תכונה כזאת, שרצון לפרוט, שרצון להעניק, שרצון להעיר. אבל אף על פי שבזמן הזה עדיין לא זרף האור, ולא הוכר הכוח החי העליון מההופעה העליונה המבורכת אשר לזלת יעקב בגופי תורתו המיוחדת לו, עדיין לא מבינים את זה. את אותה הופעה העולה על הכלליות של הקריאה בשם השם אל עולם בכלל מכמה מעלות. עוד לא מבינים עד כמה הקריאה הסגורה הזאת כביכול של עם לבדד ישכון היא כל כך חשובה לכולם. אבל לעתיד לבוא, שיראו כל בני עולם מה תעלו אלה החוקים והמשפטים, הדקדוקים בגופי ההלכות, על האומה הזו המפלאה, כאן הדברים כל כך חשובים, שהתקיימה בניסי ניסים וצפה ופרחה בקדושתה המיוחדת גם בימי יוניה ומרודה, וזכתה לאורה גדולה דווקא לפני שהיא התעפשה על אותם גופי הלכות סתמים, דווקא לפני שכשהיא הייתה בסיפ גוריה היא התעסקה בבית המיוחד שלה, דווקא לפני שיהודי סגר את דלת עמותיו גם כשהוא החליט להיות אדם בסיתו והוא נשאר בבואו יהודי. דווקא מפני זה היא נשארה מה שהיא נשארה. ודווקא מפני זה היא נשארה בעלת יכולת להופיק ולהעיר לעולם כשהיא תשוב להעיר. בעת התבוא ההתגלו צדקתה וכבודה יאמרו כולם, מעטה נדע שלא די לנו באותה ההכללה של קריאה בשם השם לבד במוצב האמונה הערום, אשר חשבנו אותו למספיק לכל התקציבים הנשמתיים, אגב בדיוק קריאתה של הנפות, אמונה בלבד, קריאה להאמין, אלא צריכים אנו לעלות אל הר השם, הקורא בכללות לקדושת אמונת השם והכרתו בכלל, למען נבוא אל הבית פנימה, אל בין אלוהי יעקב, ולא נסתפק עוד בהכרה כללית, ובמושגים כלליים שראינו כבר שאינם מספיקים להעיר את הסגולה העליונה בעולם ולבסס את האנושיות על בסיס יסודי. כי אם נשוב לאשר זנחנו ואבן נעשנו, מוכרחה להיות לראש פינה, והם הם הלימודים הפרטיים שהם נחלת יעקב המיוחדת לעד, כמו שנוכל על כל פנים לחצות ולקחת מהם רפייה למחץ העולם, למכה של העולם והאדם הלקוי בכל ערכיו, ויורנו מדרכיו ומאיכה באורחותיו. אל בית אלוהי יעקב, משם ילכו עמים רבים. זה יפולם. יעקב רואה שיש דרך לחבר שמיים ואל. הוא יוצא כדי להקים ממלכה של כהנים. כי רק בזה אנחנו מקיימים את וייתן לי סגולה מכל העמים. סגולתנו מן העמים היא לא שאנחנו ממציקים לעולם יותר כהנים מעמים אחרים. זה צעות, זה שקט. אולי דתות אחרות המציקו יותר כהנים מאיתנו. סגולתנו היא גם לא שאנחנו יודעים להמציק לעולם עוצמות מדיניות. יש עמים שידעו לעשות את זה יותר טוב מאיתנו. גולתנו היא שאנחנו יודעים להנפיק לעולם את הפטנט הזה שקוראים לו ממלכת כהנים. ממלכה על כל הקונוטציות של המלך. על מדינה וצבא ופוליטיקה וכל מה ששייך לממלכה. אבל של כהנים על כל הקונוטציות של המילה הזאת. חיבור של קדושה עם מציאות. כולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. כשיעקב חולם את זה הוא מבין שזה שער השמיים. הוא מבין את הכוח, את התפקיד ואת הדרך. והוא לוקח את המתיבה ומתחייב שיסתיים עידן המתיבה, אני אהפוך אותה לבית. רק שאלוהי המלכר מוצרים אפשר לחזור אחרי ההתמודדות עם בנותינו ניתן לכם ובנותיכם תיתנו לנו ולהקים את הבית. כמה נפלא שרק אב יכולה למות דבורה מנקת איתה. זאת ששמעה מהצד את לבן, כלומר זה שממנו ברחו, אומר לאחותו הקטנה, כלומר זאת שאליה הוא שלח אותם, אחותינו את היי לאלפי רבבה וירש זרעך בשער קונת. אחותינו את היי לאלפי רבבה זה נשמע נהדר, אבל זה עובר לפעמים דרך שער קונת. ורק מתוך שמירה אמיתית על הדרישה הפשוטה ביותר שלנו לשמור על הייחודיות היעקבית שלנו, לשמור על הייחודיות של בית אלוהי יעקב שלנו, רק מתוך הדרישה הזאת יש את האפשרות להגיע בסוף הדרך להקים את בית האלוהים. אילו היינו מסתפקים בשאיפות לחברה משותפת, מסבסדת, אחת, בלי הבית אלוהי יעקב המיוחד שלנו, לא היינו צריכים לחכות עד היום. וזה יכולנו לקבל כבר בהצעה של שכם בן חמור. אם אנחנו חיכינו, ומפני שהדרך הזה אשר אנוכי הולך היא הדרך הזאת המסורבלת, המסובכת, שכל הזמן יעקב שומר שם על ביתו הסגור. אילו היינו מבטרים על הבית הסגור שלנו, על הפרטים הקטנים שבו, מזמן כבר לא היה למי להציע, בנותיכם תתנו לנו ובנותינו ניתן לכם. רק המלחמה הגדולה של הצירו את אלוהי המלחב, ורק אז נשוב בשלום אל בית אבינו. אם לא זה איננו רוצים לשוב לשם. רק הידיעה הגדולה הזאת היא הידיעה שמובילה את יעקב כל הדרך. נדמה לי אם יש לידיעה הזאת משמעות פרשנית חשובה לפרשה שלנו, יש לה גם משמעות חשובה לא פחות לימים ולמציאות ולפרשות שלנו גם היום. תודה רבה.